שלום, כאן גלעד אלפר, היום העשירי למרץ 2024, וזה הפרק ה-36 של הפודקאסט הליברטריאני 3 בריבוע. אני אדבר היום על כמה נושאים, וכרגיל, כולם הולכים להיות מדכאים. אז צר לי, לא כולם, רובם. הנושא הראשון זה ליברמן שרוצה להפוך את ישראל לכלא עבור אלה שלא משרתים בצהל, נדבר קצת על זה. אני אשאל את השאלה הלדעתי מעניינת, האם שר הכלכלה ברקת יכניס את שר האוצר סמוטריץ' לרשימה השחורה של מעלי מחירים? אני אדבר על העצות של הכלכלן שלמה מעוז, איך להציל את כלכלת ישראל, יש לו עצות ממש גרועות, אז שווה לדבר על זה. נדבר קצת על נשיא ארגנטינה, חוויאר מילי, הליברטריאן, שסגר את השירות הציבורי, נדבר טיפה קצת על זה. והנושא האחרון, והמדכא מכולם, זה כל מיני גופים שמציעים עזרה לישראלים לעבור לדובאי, לחיות בביטחון וללא תשלום מס הכנסה. אני אדבר קצת איך צריך לחשוב על זה, על כל הנושא הזה של לעבור לדובאי או למקומות אחרים. אוקיי, הנושא הראשון כאמור זה הרעיונות של ליברמן. ליברמן פרסם איזשהו פוסט שבו הוא אומר, כל צעיר בן 18 שלא התגייס לשירות צבאי או אזרחי, תאסר יציאתו מישראל. ויש עוד כמה דברים, תכף נדבר עליהם, אבל אני אתחיל בזה. תאסר יציאתו מישראל. אז א', זה מן הסתם הצעה מגוחכת וקיצונית, ומן הסתם הסיכוי שהיא תקרה הוא די אפסי, ואני מניח שליברמן העלה את ההצעה הזו בשביל לעשות רוח ורעש, ולא באמת בגלל שהוא חושב שזה יכול לקרות. אבל מה שכן מסכן, אני חושב, זה אם באמת, בניגוד לסיכויים, דבר כזה עובר. מה קורה? ואני חושב שהדבר הראשון שקורה, או אחד הדברים הראשונים שיקרו, זה שיהיה בריחה המונית מהארץ. אני לא יודע כמה המונית, כן, לא יהיה מדובר על מאות אלפים, ואולי אפילו לא על עשרות אלפים, אבל בוודאי אלפים רבים יברחו מהארץ, ואולי גם ממשפחות שלהם, כדי לא למצוא את עצמם כלואים, נמצאים בכלא. ואפשר לדבר כמה שרוצים על כמה זה חשוב לשרת בצהל, השאלה היא איזה מדינה אנחנו רוצים שתהיה לנו כאן. מדינה שמי שלא משרת בצהל הוא עכשיו אסיר במדינה. זה הצעה נדמה לי מאוד מאוד קיצונית. אבל שאר הרעיונות של ליברמן הם גרועים כמעט באותה מידה. הוא חושב שמי שלא מתגייס לצהל, צריך לשירות צבאי או אזרחי. לא רק צבאי, כן? אז זה לא נוראי כמו שזה נשמע, אבל בכל זאת. הטבות המס ישללו ממנו, לא יהיה זכאי להנחה בארנונה, יש עוד כל מיני דברים שאני מדלג עליהם, כי זה ארוך מדי. לא יהיה זכאי להעדפה מתקנת במוסדות להשכלה גבוהה, ולא יהיה זכאי להשתתף בתוכנית של המחיר למשתכן. ומה שמצחיק בעיניי בכל העונשים האלה שליברמן רוצה להטיל על אנשים שלא ישרתו בצהל, שכל הדברים האלה דברים שאני בכל מקרה לא רוצה שיקרו. שאני לא רוצה שיהיו קיימים. אני נגד הטבות מס, אני נגד השתתפות המדינה בהעדפה מתקנת במוסדות להשכלה גבוהה, נגד הנחה בארנונה, נגד תוכנית למשתכן, ואני נגד הדברים האלה לא בגלל שאני לא חושב שצריך לתגמל אנשים שמשרתים בצהל, אני פשוט חושב שמבחינה כלכלית זה מאוד גרוע שיהיו הטבות מס, לא צריך לא הטבות מס, לא סובסידיות ולא כנסות. כל מה שצריך זה שיעור מס נמוך ורחב, ופשוט לכולם. זה בוודאי יעיל מבחינה כלכלית, זה זול יותר, זה פשוט יותר, וזה גם השיטה למשל שנהוגה בדנמרק. דנמרק שבעיני רבים נחשבת לסוג של מופת סוציאליסטי בארץ, בדנמרק שיעור המס, האנשים משלמים מס מהשקל הראשון. יש שם מה שנקרא, אם אני לא טועה, גרוס טקס של 8%, ש... כולם משלמים החל מהשקל הראשון, ואז יש עוד מדרגת מס אחת או שתיים שמגיעים אליה די מהר. כלומר, בדנמרק יש שיטת מס הכנסה לא פרוגרסיבית, כן? שבה כולם משלמים הרבה, כולם משלמים מעט, אבל אל השקל הראשון. וזה בדיוק ההפך מהשיטה שנהוגה בישראל ובארצות הברית, שזה שיטת מס פרוגרסיבית. ככל שהמשכורת גבוהה יותר, כך משלמים שיעור מס הכנסה גבוה יותר. ובארץ זה מגיע למצב המגוחך, שבו שני העשירונים העליונים משלמים משהו כמו 90% ממס ההכנסה בארץ, ומהעשירון השביעי ומטה לא משלמים כלום, או כמעט כלום. זה כאמור די דומה לארצות הברית. ואז מה שקורה שהעשירון העשירי של לקרוא לו עשיר, זה כמובן אלבון למילה עשיר, משלם מלא מס הכנסה, ולא יכול אפילו להרשות לעצמו דירה בתל אביב. כן? אז מה שצריך לעשות, במקום לעשות הטבות וכנסות וקשקושים, זה פשוט לשנות את השיטה. להוריד את מס הכנסה ולתת לכולם לשלם, כמו במופת הסוציאליסטי הנקרא דנמרק, שזה כמובן לא מופת סוציאליסטי, כן? אני סתם מדבר כי זה, כי ככה אנשים נוהגים להסתכל על דנמרק, אבל דנמרק היא מדינה הרבה יותר קפיטליסטית מישראל, היא בעצם בין המדינות הכי קפיטליסטיות בעולם. אז כמו שאמרתי, ליברמן שרוצה למנוע הטבות מס מאלה שלא משרתים בצהל, אני פשוט נגד הטבות מס. ליברמן גם נגד העדפה מתקנת במוסדות להשכלה גבוהה, למי שלא משרת בצהל. אני נגד העדפה מתקנת לכולם. מה פתאום העדפה מתקנת? העדפה מתקנת זה מעשה לא מוסרי. לפעמים גזעני, לפעמים סתם מרושע, אולי זה כאילו מעשה מרושע שבעיני חלק מהאנשים שתומכים בו נועד לתקן כל מיני דברים רעים שקרו בעבר. למה מעשה מרושע בהווה אמור לתקן מעשה מרושע בעבר? למה זה טוב? אני לא יודע. אני נגד העדפה מתקנת בכל דבר. למשל, ליברמן אומר, מי שלא משרת בצהל לא זכאי להשתתף בתוכנית למחיר למשתכן. התוכנית מחיר למשתכן זה מסך עשן שהממשלה הציעה בזמנו שר האוצר כחלון בשביל לחסות על הכישלון בין עשרות השנים במגזר הנדלן בארץ. יש איטיות רבה באפשרת קרקעות, הרגולציה היא בלתי אפשרית, השחיתות היא פשוט לא תיאמן, לא לבנות מספיק דירות בארץ, מה שנבנה אגב הוא גם באיכות מאוד מאוד גרועה, מה שמביא לעלייה במחיר. אז במקום לתקן את בעיית השורש, שזה הרגולציה והפשרת קרקעות, וגם ארנונה אגב, במקום זה באו והמציאו את התוכנית למחיר למשתכן, שאיזושהי תוכנית לוטו מטופשת, שבצורה די מטופשת, אני משתמש הרבה במילה הזו בפודקאסט הזה, לא נורא. עושים הגרלת לוטו בין אנשים שאין להם נכסים בארץ, אבל אגב, אולי יש להם נכסים בחול, ואולי יש להם משפחה מאוד עשירה, או הורים מאוד עשירים או whatever, והם נותנים להם בעצם קרקע כמעט בחינם על חשבון כלל הציבור. מי לזלזל רוצה תוכנית כזו? חוץ מפוליטיקאים שרוצים לחסות על הכישלון שלהם בלפתור את הבעיה האמיתית. יש כאן עוד כל מיני עצות שליברמן מציע, לא שירות המדינה, כל מיני קשקושים שאני לא רוצה לעבור עליהם. אבל אני רק רוצה להגיד שברור שצריך לתגמל את אלה שמשרתים בצהל. אבל למה לתגמל אותם עם הטבות מס, אפליה מתקנת, מחיר למשתכן, כל השטויות האלה? פשוט תנו להם כסף. שלמו להם כסף, תנו להם משכורת גבוהה. הרי ממילא כל הדברים של ליברמן מציע עולים כסף. סבסוד השכלה גבוהה עולה כסף, מחיר למשתכן בוודאי עולה כסף, הטבות מס עולות כסף, ברור שהן עולות כסף. אז אם הכל עולה כסף, תהפכו את הכסף הזה לכסף, למשכורת, ותנו אותו לחיילים, ושהחיילים יחליטו מה לעשות עם הכסף הזה. למה שהמדינה מלמעלה, עם האהבה המטורפת שלה לתכנון מרכזי ולהנדס לאנשים את החיים, למה שהיא תחליט ולעשות הסללה לאנשים האלה, מה לעשות עם הכסף ועם החיים שלהם? תנו להם כסף, שהם יחליטו. ופה השאלה המעניינת בעיניי זה למה ליברמן פשוט לא אומר את זה. למה הוא נותן רשימה ארוכה של כל מיני דברים שכולם עולים כסף, במקום להגיד, תנו להם כסף? ולדעתי יש לזה שתי סיבות. הסיבה הראשונה, וזו סיבה אמיתית, למרות שזה ישמע כמו בדיחה, אבל זו סיבה אמיתית, זה שכשרושמים פוסט עם רשימה ארוכה של דברים הוא ארוך, וכשרושמים פוסט עם שרוצה לתת להם לשלם כסף, זה רשימה מאוד קצרה, זה פוסט מאוד קצר ולא מרשים. ומחר שליברמן הוא מסוג הפוליטיקאים ש-99% ממנו זרש וצלצולים, אז לעשות פוסט ארוך, צבעוני ומרשים, יש לזה ערך, ואני לא צוחק. הסיבה השנייה שאני חושב שליברמן עושה את זה, זה בגלל שכשפשוט משלמים כסף, זה יחסית פשוט. כן? זה לא דורש ועדות, תקציבים, ג'ובים, לכתוב דוחות, להתחיל לדסקס איך לעשות את זה. ואז פוליטיקאי כמו ליברמן זה פחות תקציבים בשבילו ובשביל האנשים שלו, פחות ג'ובים, פחות פה, פחות שם. זה פחות כיף. ומחר שפוליטיקאים רוצים לעשות הרבה בלגן אדמיניסטרטיבי, כדי לייצר ג'ובים מומצאים למקורבים שלהם, ולעשות הרבה רעש בציבור, ולשבת על המדוכה במשך חודשים, ולייצר דוח מרשים וכל השטויות האלה, זה עדיף זה על פני פשוט לשלם כסף. אז זה הצעה שלי. הצעה שלי, מי שמשרת בצהל, בוודאי מי שעכשיו תקוע כבר 5 חודשים בלחימה הנוראית הזו בעזה, פשוט לשלם לו הון. בלי כל השטויות האלה של אפליות מתקנות ומיסים והטבות מיסים, כל השטויות שהפוליטיקאים שלנו כל כך מאוהבים בהם, מאוהבים בהם. הנושא השני שרציתי לדבר עליו זה השאלה המאוד מעניינת, זה האם שר הכלכלה ברקת הולך להכניס את שר האוצר סמוטריץ' לרשימה שחורה של מעלי מחירים. כי כידוע, ברקת בחודשים האחרונים מדבר לעתים קרובות על זה שחברות מזון שמעלות מחירים, צריך להכניס אותם לרשימה שחורה, כלומר לבייש אותן, וגם לתקוף אותם באמצעים רגולטורית שנמצאים תחת סמכותו של ברקת כשר כלכלה. והנה שר האוצר סמוטריץ' לפני כמה ימים הודיע, או לפחות ככה זה התפרסם, שהוא, אני אתן את הציטוט המדויק, שר האוצר חתם על צו להעלאת מס הקנייה על מגוון מוצרי עישון. המוצרי עישון זה מוצר שאנשים משלמים בשבילו כסף, אז אם ברקת כל כך כועס על חברות המזון שמעלות מחירים, למה הוא לא כועס על סמוטריץ' שמעלה מחירים? מי שמעשן הוא תת אדם? מותר להתאמר בו ככל שרוצים? אגב, חברות המזון שברקת יוצא נגדן מעלות מחירים לא בוואקום, יש גל אינפלציה עולמי שנובע מכל הדברים, כולל עלייה דרמטית במחירי פולי קקאו, עלייה בשכר, אגב, כולל או בעיקר בגלל העלייה של שכר מינימום שהמדינה קובעת, עלייה של תשומות באופן כללי. בכל העולם חברות מזון מעלות מחירים, כולל חברות כמו נסטלה ודנונה והרשיס ואחרים, מונדלז ואחרים. אז אם באמת העלאת מחירים זה מעשה כל כך מכוער, כל כך בעייתי, אז בבקשה להכניס את סמוטריץ' לרשימה השחורה. וסמוטריץ' אגב, זה לא על חשבונו, הוא לא באמת חייב לעלות מחירים, זה לא הכסף שלו, הוא עושה את זה, זה גם לא באמת הרי הולך לעשות, להציל את תקציב המדינה, או אפילו להתקרב להציל את תקציב המדינה. זה סתם צעד הפגנתי להראות שסמוטריץ' עושה משהו, למרות שהוא לא עושה כלום, הוא לא דואג בשום צורה, בצורה אחראית לכלכלת ישראל, אז הוא גם כן, כמו ליברמן עם הפוץ מקודם, גם סמוטריץ' מנפנף זרועות ובעצם לא עושה שום דבר. אז אם ברקת רוצה להיות עקבי ורוצה להילחם נגד העלאות מחירים, שילחם נגד סמוטריץ' שעכשיו מעלה מחירים למי שמעשן. ועוד פעם, אני רוצה להזכיר לכם, אלה שמעשנים הם לא תת אדם. ואם אתם חושבים שהם מעלים לכולנו את העלויות החיים בגלל ש... בגלל ה... עומס שהם שמים על מערכת הבריאות, אז א', אני לא בטוח שזה הדרך הכי טובה להילחם בזה, אבל ב', אין לזה סוף. מה עם סתם אנשים שמשמינים? בואו אולי נוציא את כל סוגי המזון שהם לא ברוקולי מחוץ לחוק. וחוץ מזה, וזה טיעון ששמעתי ואני חושב שיש לו מבחינה כלכלית רגליים לעמוד עליו, מי שמעשן דווקא עוזר לתקציב המדינה, כי הוא מת יחסית צעיר ולא מזדקן והופך למעמסה על המערכת הסיעודית במדינה. ויש מחקרים שמראים את זה, אני לא יודע כמה הם צודקים וכמה זה מדויק כל הסיפור הזה. אני רק אומר שלא ברור שבאמת המעשנים פוגעים בנו מבחינה כלכלית. אבל כך או אחרת, אני חושב, אני קורא כאן באופן פומבי, לשר הכלכלה ברקת, הכנס את שר האוצר סמוטריץ' לרשימה השחורה, כי הוא מעלה מחירים. וכידוע, להעלות מחירים זה פשע שדורש תגובה של שר כלכלה מוכשר ופטריוטי כמו ברקת. אגב, אני צריך לומר, הסיבה שברקת המציא את כל הסיפור הזה של רשימות שחורות, זה בגלל שהוא רוצה לרשת, זה הניחוש שלי, כן, אני לא יודע את זה. אבל אני מניח שברקת רוצה לרשת נתניהו כראש הליכוד, ומאחר שמרכז הליכוד הוא בעצם אסופה של פרוטקציוניסטים, בעלי הון, רגולטורים, פקידים בכירים, כל מיני מקושרים, כל מיני בעלי אינטרסים, ברקת לא רוצה להתעמת איתם, ולכן הוא לא עושה את מה שהוא אמור לעשות כשר כלכלה, שזה דרגולציה סופר דרמטית, שהמדינה צריכה את זה כמו חמצן, והוא גם לא מטפל בכלל בכל מה שקשור ליבוא חופשי, או כמעט לא מטפל, אני קצת מגזים, כי יש דברים שהוא מנסה לעשות עם משרד הבריאות, אז אני לא רוצה להגיד שהוא רע מוחלט, אני רק רוצה להגיד שכמו שהמחיר למשתכן, זה תוכנית שמטרתה לפזר מסך עשן, להסתיר על הכישלון של המדינה, להתמודד עם הבעיות בשוק הנדלן, כך כל מה שברקת עושה עם הרשימות השחורות שלו, זה מסך עשן שהוא מפזר, שנועד להסתיר את העובדה שהמדינה מעדיפה לא להתמודד עם בעיות יוקר המחיה, כי הפוליטיקאים שלנו מחויבים לבעלי אינטרסים ולא לעם, שזה עצוב מאוד. הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שהוא גם כן נושא קצת מדכא, זה מאמר ארוך שכתב הכלכלן שלמה מעוז במגזין סוף השבוע של העיתון ידיעות אחרונות. ובמאמר הארוך הזה שלמה מעוז זיהה נכונה שכלכלת ישראל בצרות. הוא נותן עצות איך לתקן את הכלכלה. והעצות שלו כל כך גרועות שחשבתי ששווה לעבור על כמה מהם. אני לא אעבור על הכל, אני כתבתי על זה פוסט ארוך גם באקס וגם בפייסבוק, מי שרוצה לקרוא את זה, זה ששלמה מעוז, כל הכבוד לו שהוא עלה על זה שהכלכלה היא בצרות, כי רוב האנשים שאני מדבר איתם, חושבים שהכל סבבה ואוטוטו תבוא התאוששות, ואני חושב שבדיוק ההפך, שאוטוטו תבוא קריסה. אז שלמה מעוז לפחות מזהה את הבעיה. אבל העצות שלו כאמור ממש גרועות, אני אעבור על שלוש נקודות, כי אני לא רוצה לעבור על הכל, כאמור מי שרוצה, יש באקס ובפייסבוק. אז העצה הראשונה שלו, איך שהוא מנסח את זה, זה שזה לא הוגן למנוע מ-100 אלף פלסטינים יהודה ושומרון להיכנס לארץ ולעבוד בנדלן. ואלף, אני לא מבין מה לא הוגן כאן, אנחנו לא חייבים להם כלום, והם לא חייבים לנו כלום. איזה חובה יש לנו לספק להם תעסוקה? אני גם רוצה להזכיר שעל פי משלי דעת קהל, יש רוב ענק של משהו בסביבות 70% של ערביי יהודה ושומרון, שתומכים בטבח של השביעי באוקטובר. למה זה אנחנו רוצים להכניס את הברברים האלה בחזרה לארץ? מה גם שאנחנו לא צריכים אותם? הרי יש אין סוף ידיים זולות של עבודה זרה שיכולה להגיע ממקומות כמו הודו או תאילנד ואחרים שישמחו לבוא לארץ ולעבוד כאן. לא בגלל שהם כל כך מתים לעבוד בארץ, אלא בגלל שפה הם ישלמו, יקבלו שכר הרבה יותר גבוה ממה שהם יכולים לקבל במדינות המוצא שלהם. אז בואו נביא אותם. לאנשים האלה יש יתרון ענק, הם לא רוצים לשחוט אותנו. למה, עוד פעם, אני חוזר על עצמם, פשוט לא מבין את הרעיון. למה בכוח להכניס לכאן 100,000 אנשים שרוצים לשחוט אותנו? אגב, אם רוצים להיות אפילו עוד יותר יצירתיים, יש בארץ אוכלוסייה ענקית של אנשים שלא עובדים, שהמדינה משלמת להם לא לעבוד, מהו פשוט נפסיק לשלם להם לא לעבוד, ואני מדבר על החרדים כמובן, שיבואו לעבוד בנדלן. אבל למה פלסטינאים? למה להביא את הברברים האלה לפה? טוב, הנקודה השנייה זה ש... זה נקודה שנייה ושלישית שהיא די מחוברת. שלמה מעוז מציע גם שהמדינה תממן השקעות בסטארט-אפים, ותיתן תמריצים ומימון לשילוב רובוטיקה ו-AI. אני אתחיל עם הנקודה הראשונה של השקעות בסטארט-אפים, שזה נקודה לדעתי מזעזעת, כי הסיבה, אחד הסיבות המרכזיות למה ההייטק כל כך הצליח בארץ, זה בגלל שהמדינה לא מתערבת בו. כנראה שהסקטור הזה התפתח כל כך מהר, שלמדינה לא היה זמן להרוס אותו. אבל תחשבו על זה למשל, שבמדינת ישראל, חברות הייטק, סטארט-אפים, whatever, יכולות לזכור את מי שהן רוצות. גם אם בן אדם אין לו שום השכלה פורמלית, בשום דבר, מעולם לא למד באוניברסיטה, לא סיים אפילו תיכון, אם הוא גאון, אז הסטארט-אפ יזכור אותו, והמדינה לא תאסור על זה. תחשבו למשל שתבוא עכשיו במדינה ותגיד, חבר'ה, סקטור ההייטק הוא כל כך קריטי לכלכלת ישראל, שאנחנו כמדינת ישראל רוצים לדאוג שהוא ישמור על רמה גבוהה. ולכן, החל מהיום, מי שאין לו לפחות תואר שני בהנדסה, לא יכול לקבל עבודה בהייטק. אנחנו, הרי, כל יום הם עלולים להגיד דבר כזה. ואני גם רוצה להגיד שהמדינה לא יודעת להשקיע בסטארט-אפים. כן? אם באמת היו יושבים כאלה גאונים בממשלה שיודעים באיזה סטארט-אפים להשקיע, אז מה הם עושים בממשלה? שהלכו לשוק הפרטי ויהפכו למיליונרים עם היכולת המדהימה שלהם לזהות מטרות השקעה טובות. הסיבה שהם בממשלה ולא בשוק הפרטי זה כמובן שהם לא כאלה גאונים גדולים. אז הם עכשיו ייקחו לנו את כספי מיסים שהם גובים איתנו באלימות, כי אם לא נשלם מיסים אז יזרקו אותנו לכלא או שיחרימו לנו את הרכוש, אז המדינה תיקח מאיתנו בכוח את הכסף ותשקיע אותו בסטארט-אפים. זה כאילו מה ששלמה מעוז חושב שיעשה טוב לכלכלת ישראל. והרעיון השלישי שרציתי לדבר עליו, שהוא מקושר לזה והוא ממש רעיון גרוע, זה שמדינה תיתן תמריצים, ואם מישהו כאן בצ'אט אומר שהם הממשלות היו יודעות להשקיע, אז ברית המועצות הייתה המדינה העשירה בעולם. כן, בדיוק. ואז כאמור, שלמה מעוז רוצה לתת תמריצים שהמדינה תשלם עבור שילוב של רובוטיקה ו-AI. ואני מניח שהוא אומר את זה כי זה buzzword, זה נורא פופולרי היום להגיד AI. אז צריך שהמדינה עכשיו תשקיע ב-AI. איזה רעיון גרוע זה? מאיפה לפקידים ולפוליטיקאים שמץ של מושג אם צריך לתמרץ רובוטיקה ו-AI, למי לתת את הכסף, באיזה תנאים לתת את הכסף? זה פשוט רעיונות זוועה שאני לא מבין איך בן אדם אינטליגנטי כמו שלמה מעוז בכלל שם אותם על הכתב, על העיתון. ומה שבעיניי הכי מעצבן במאמר המאוד רחב שלו, מאמר הוא ממש קיבל במה נהדרת בידיעות אחרונות לתת עצות איך להציד את כלכלת ישראל. אין מילה אחת על דרגולציה, או לפחות לא ראיתי מילה אחת על דרגולציה. אין מילה אחת על יבוא חופשי. אין מילה אחת על שיטת השוברים שתציל את החינוך בישראל. אין מילה אחת על הדברים האלה. אבל העצות שלו זה להכניס 100,000 פלסטינאים לארץ, ושהמדינה תממן את הסטארט-אפים. זה מדכא שסוף סוף מישהו מקבל איזושהי במה מרכזית בידיעות אחרונות, אולי יש לו תמיד שבמה מרכזית, אני לא קורא ידיעות אחרונות באופן סדיר, או כמעט בכלל, פשוט נתקלתי בזה, באיזה שולחן המתנה, באיזה משרד, אז קראתי, אם לא הייתי במשרד הזה, בחיים לא הייתי יודע על קיומו של המאמר הזה. אני גאה לומר שאני לא קורא ידיעות אחרונות. Anyway, סוף סוף מישהו כותב מאמר, במה מרכזית, כלכלת ישראל בצרות, נכון מאוד, יפה שהוא זיהה את זה, דרגולציה, יבוא חופשי, שיטת השוברים, רפורמות קפיטליסטיות, משהו. עצוב. טוב. אני אעבור לנושא הבא, שזה נשיא ארגנטינה הליברטריאן חוויר מילי, שסגר את השירות הציבורי שם, וכמובן מיד הותקף על רקע זה שהוא נגד הדמוקרטיה או משהו כזה. עכשיו, מה זה באמת השידור הציבורי? מה שבארץ ידוע ככאן, או גם נדמה לי רדיו ישראל, לא יודע, whatever. מה שפעם היה רשות השידור, כן, מה זה בעצם? זה פשוט גניבה מאורגנת, זה גזל, זה שוד. מה שקורה כאן זה שכל מיני אנשי רוח, יוצרי תוכן, במאים, שחקנים, whatever, משתמשים במדינה שגובה מאיתנו באלימות כספי מיסים, ומעבירה אותם לכיסים של אותם יוצרי תוכן, אותם אנשים, אותם קבוצת אינטרסים. זה כל מה שזה. אפשר לעטוף את זה בכמה מילים שאתם רוצים על תרבות גבוהה, ולחנך את העם, ולדאוג לעם, וכל מיני שטויות כאלה. זה פשוט גניבה. גונבים לנו את הכסף באלימות, ומעבירים אותו ליוצרים למיניהם. זה הכל. זה כל מה שיש כאן. וכל הכבוד לחוויר מילי שחיסל את זה, ואני מקווה שיום אחד לי יהיה את מספיק סמכות להגיע למקום כזה, שגם אני אחסל כאן את השידור הציבורי, ואפסיק לגנוב את הכסף של תושבי ישראל. אגב, יש כמובן את הטיעון, שאני בעצם הזכרתי אותו לפני דקה שתיים, שמה שקורה כאן זה שמצילים אותנו מתרבות זולה, ואם לא היה הדבר הזה, אז כולנו היינו, אז כל הטלוויזיה הייתה יורדת למחנה המשותף הנמוך ביותר, ולא הייתה תרבות גבוהה. וזה שלויות משתי סיבות. א', מי קובע מה זה תרבות גבוהה? מי קובע מה צריך לממן ומה לא? ארץ נהדרת זה תרבות גבוהה, או שזה השפעה שמאלנית? שאלה טובה, אני לא בטוח. אבל אני גם בטוח שזה לא תפקיד המדינה לקבוע את זה. חוץ מזה שיש, ככל שהעם הוא, יש בו אנשים אינטליגנטים, אז יהיה מספיק אנשים שכן יהיו מעוניינים בדברים, אני אציג את זה אחרת. יש בארץ 10 מיליון תושבים כבר, כמעט, כן? 10 מיליון זה כבר לא מדינה כזו קטנה. יש כאן מספיק גיוון, מספיק קבוצות אוכלוסייה, וקבוצות שונות רוצים כל מיני דברים שונים, ויש כאן מספיק כלכלה, זה מספיק, יש כאן מספיק כסף לשלם עבור כל מיני טעמים של אנשים שונים. לא צריך את השידור הציבורי, מעולם לא היה, לא היה צריך את השידור הציבורי. זה תמיד היה גזל, זה תמיד היה גניבה, זה תמיד היה מזימה של אנשי רוח לגנוב לנו את הכסף. היום יותר מתמיד, וכל הכבוד למילי ששם לזה קץ שם, ואני מקווה שיום אחד אני או מישהו כמון יוכל לשים לזה קץ כאן בארץ. הנושא האחרון שרציתי לדבר עליו, אז הנושא המדכא ביותר והמסוכן ביותר לנו, זה, אני אקריא לכם את זה. אני אקריא בזריזות בשביל לא לשעמם. איכות חיים גבוהה, אפס פשע ומיסים נמוכים? לא, זו אינה אגדה. זה קרוב הרבה יותר ממה שאתם חושבים. דובאי מציעה איכות חיים גבוהה, אפס מיסים, ואפשרויות אינסופיות לקידום העסק שלכם. אנחנו מטפלים בקבלת ויזות תושבות, פתיחת חברה וכו'. טוב, אז יש כאן גוף, איזשהו גוף של כנראה עורכי דין שמתמחים בהגירה או בדברים אחרים, פתיחת חברות, שמציעים לישראלים, בואו לדובאי. אף אחד לא, אני אנסח עכשיו במילים שלי, כן? אף אחד לא ירצח אתכם, אף אחד לא יאנוס אתכם, אף אחד לא יערוף לכם את הראש, לא יראו עליכם רקטות, לא יגסו אתכם לצבא ל-45 יום בשנה, ולא תצטרכו לשלם מס הכנסה עבור מערכת החינוך בין הכי גרועות בעולם המערבי. בואו לדובאי. והנקודה היא, וזה מה שמאוד מדכא כאן, שזה הגיוני. נכון, באמת בדובאי אין מס הכנסה, מאוד מאוד בטוח, זה אחת המדינות הבטוחות בעולם, לא משלמים מס הכנסה, המיסים באופן כללי, גם המיסים אחרים הם נמוכים, וזה הסיבה שמכל העולם פותחים עסקים בדובאי, והיום יותר מתמיד זה הגיוני לישראלים לברוח מפה ולעבור לשם, וכנ"ל לברוח או לעבור או להגר או לרדת, או איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה, למזרח אירופה, צ'כיה, הונגריה, במובן מסוים למזרח הרחוק, אולי למקומות כמו דרום ארצות הברית, שבהם רמת החיים הרבה יותר גבוהה, איכות החיים הרבה יותר גבוהה, השכר הרבה יותר גבוה, המיסים הרבה יותר נמוכים, מערכת החינוך הרבה יותר טובה. אפרופו, ממש לפני כמה דקות קראתי שבטקסס ובאלבמה עשו צעד גדול לקראת הנהגה של שיטת השוברים בטקסס ובאלבמה, כן? אז מערכת החינוך יותר טובה, החיים יותר טובים, וזה הנקודה שהכי מדאיגה, שאני חוזר על זה כמעט בכל פודקאסט, ואני אחזור על זה עוד פעם בלי להתעייף, מכיוון שאני חושב שזה נושא הכי מסוכן והכי, ושאנחנו צריכים להיות הכי ערים אליו. וזה שכלכלת ישראל בנויה במידה רבה מאוד על סקטור הטכנולוגיה. סקטור הטכנולוגיה לבדו אחראי על משהו כמו 50% מהייצוא, כשהשאר זה נשק וכימיקלי ועוד כמה פיץ' אף קס, אבל הטכנולוגיה אחראית כאמור לייצוא, בגלל שיש ייצוא, יש יבוא, כן? כי הייצוא נתן כוח לשקל הישראלי, ובגלל שלשקל הישראלי יש כוח קנייה, אנחנו יכולים לקנות יבוא. אנחנו יכולים לקנות בגדים, מוצרי אלקטרוניקה, מכוניות, אנחנו יכולים לטוס לחול. כשאנחנו טוסים לחול זה נקרא יבוא של שירותי תיירות. את כל זה אנחנו יכולים לעשות בזכות סקטור הטכנולוגיה. אם לא, אם מחר עושים ככה עם האצבע וסקטור הטכנולוגיה נעלם, אנחנו הופכים למדינה יותר ענייה מיוון. אנחנו נהיה כמו יוון ללא הייחוד האירופאי, יוון עם דרחמה, משהו בסגנון. נהיה ישראל עם שקל, מדינה ענייה ביותר ועלובה ביותר, שלא יכולה לממן צבא, ולכן מדינה שבעצם אין לה יכולת קיום באזור הזה. וההייטקיסטים הם אלה שבאמת יכולים לעבור לחול, כי יש דרישה לכישורים שלהם, זה כוח האדם בין הטובים ביותר בעולם, הם מקבלים שכר גבוה, אבל בגלל שיוקר המחיה בארץ הוא נוראי, אז הם לא חיים ברמת החיים שהם יכולים לחיות באותה שכר, במקום כמו טקסס או במזרח אירופה. ועכשיו, השחרור ממילואים עובר מגיל 40 ל-46, השירות בסדיר עובר משנתיים, שנתיים וחצי לשלוש שנים, השירות למילואים הולך להיות 45 יום בשנה, המיסים הולכים לזנק, בגלל כל הצרכים הביטחוניים שלנו, הגרעונות בתקציב הולכים לעלות ולעלות, מה שאומר שהריבית על החוב שמדינת ישראל לוקחת הולך לעלות, מה שאומר שרק על זה המיסים הולכים לעלות, ובינתיים אגב ברגע יש לנו את ליברמן שרוצה לאסור על אנשים שלא משרתים בצהל, לצאת מהארץ, להפוך את כולנו, את כל המקום הזה לכלא אחד גדול. אז בתנאים האלה, מודעות כאלה שמציעות מעבר או הגירה נוחה לדובאי, זה מאוד מפתה. ואני לא מתבייש להגיד את זה. אני ציוני יותר מרוב האנשים שאני מדבר איתם על הדברים האלה. אני מכיר בחשיבות של מדינת ישראל כבית לאומי של יהודי, לדעתי יותר מ-90% מהפוליטיקאים שמנהיגים אותנו. אני יותר ציוני כמעט יותר מכולם. ואני אומר לכם שברור לי לחלוטין למה זה מאוד הגיוני לעכשיו לעזוב את הארץ. עכשיו, הפתרון הוא, ויש לזה פתרון, זה לעשות את אותם דברים שאני אומר. הרי מה כתוב במודעה הזו? בואו לדובאי, כן? יש איכות חיים גבוהה, אפס מיסים, ואפשרויות אינסופיות לקידום העסק שלכם. אין שום דבר שמונע את זה מלקרוא בארץ. אין שום דבר. כל מה שצריך זה להפוך את ישראל מהמדינה ה-35 הכי קפיטליסטית בעולם, למדינה בין ה-3 הכי קפיטליסטיות בעולם, ביחד עם שוויץ וסינגפור ומדינות כמו, יש שם גם טיואן ודנמרק ועוד מדינות. להפוך את ישראל למדינה מאוד קפיטליסטית, כן? ברגע שהופכים את מדינת ישראל למדינה מאוד קפיטליסטית, כל הרעיונות האלה או כל הפחדים האלה הם כבר לא רלוונטיים. כי הכלכלה כאן, אפילו עם כל הבעיות הביטחוניות, כל כך תסגשג, שזה בכלל דברים שלא נצטרך לדאוג עליהם. ולא רק שנצטרך, לא רק שלא נצטרך לדאוג מירידה, אנחנו נצטרך להתמודד עם עלייה. כי יבואו יהודים מכל העולם לעלות למדינה הכי מסגשגת בעולם. עכשיו, מה זה להפוך את ישראל למדינה קפיטליסטית? גם זה מאוד פשוט מבחינה טכנית, ואני מדבר על זה בכל פודקאסט, ואני אמשיך לדבר על זה בכל פודקאסט. דרגולציה שתביא את הרגולציה בישראל לרמה שקיימת בהונג קונג ודנמרק. ייבוא חופשי, כמו בהונג קונג. שיטת השוברים, כמו באריזונה. הפרטה ככל האפשר של מערכת הבריאות, וכל מיני תיקונים שצריך לעשות שם, כשקשורים לשחיתות של משרד הבריאות. ועוד כל מיני דברים, כן? רפורמות קפיטליסטיות קלאסיות שברור לחלוטין איך הן אמורות להיראות, ברור לחלוטין איך צריך לעשות אותן. אגב, דיברתי על זה מקודם, אני אזכיר אותם, דרגולציה דרמטית בשוק הנדלן, כדי שסוף סוף אנשים יוכלו להרשות לעצמם לקנות דירה ברמת גן, גבעתיים, תל אביב. הכל טכני, הכל אפשרי. והבעיה היא שלא עושים את זה. לא רק שלא עושים את זה, לא מדברים על זה. לא רק שלא מדברים על זה, כשמישהו כן כותב על זה בעיתון, כלומר שלמה מעוז בידיעות אחרונות, הוא מביא רשימת הצעות שאם נעשה אותם, אנשים בשיטפון יברחו לדובאי. וזה בעיה, מכיוון שככל שלא עושים את זה, והמצב הולך ומדרדר, אנחנו נאבד יותר ויותר עובדים, ויותר ויותר יזמים. ולהזכיר לכם, כל הטכנולוגיה בארץ בנויה על משהו כמו 3,000 יזמים, ו-50,000 עובדים טובים. יש בסך הכל 200 או 250,000 עובדי הייטק, אבל אלה שבאמת אחראים על החדשנות, זה אלפים בודדים של יזמים, וכמה עשרות אלפים בודדים של עובדי הייטק ממש ממש מוכשרים. מה יקרה אם ב5 שנים הקרובות חצי מהם ילכו לאיבוד? פשוט יעברו לחול. מה יישאר כאן? כלומר, אנחנו עלולים להגיע למצב שבו נאבד כל כך הרבה מהכוח האדם האיכותי שלנו, ובינתיים הכלכלה תלך ותידרדר כי האנשים האלה עוזבים, שנגיע למצב שבו לא יהיה כאן מסה קריטית להתאוששות. שאפילו אם נעשה את כל הרפורמות שרוצים לעשות, לא יישאר כאן מי שאפשר יהיה ליישם את הרפורמות האלה עליו. טוב, יותר מלדכא ככה אני חושב שאני לא יכול, אז אני חושב שאולי כדאי לעצור בנקודה הזו. זהו, אין לי יותר מה להגיד, אין לי עוד איך לדכא אתכם, אז אני יוצר כאן. אם אתם אוהבים את מה שאתם שומעים, את המסר הזה, זה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, כבר קיבלתי נזיפה ממישהו שטען שגם הליברטריאני שלו הוא, גם הפודקאסט שלו הוא ליברטריאני, אז אני אשנה את הניסוח. זה הפודקאסט הכי ליברטריאני בארץ, אז אם אתם אוהבים את המסר, תעזרו לי לשתף, תעשו לייק, תעקבו, תספרו לאנשים על הקיום של הפודקאסט הזה, ובואו נעצור כאן, ערב טוב, ונתראה בפרק הבא. תודה ולהתראות.